פרק ב' ויקרבו ימי דוד למות, ויצב את שלמה בנו לאמור, אנוכי הולך בדרך כל הארץ, וחזקת והיית לאיש. פרש מצודת דוד, מה פירוש וחזקת והיית לאיש? אם שאתה עודך נער, התחזק עצמך להיות כאיש השלם בשניו, הועיל ועמות ונני להדריכך בדרך תלך. כלומר, כיוון ששלמה היה צעיר מאוד, אם כן, אומר לו דוד, אתה עכשיו מוטלת עליך אחריות להיות חזק, להיות איש. מדוע, אומר דוד, מכיוון שאני הולך למות, ולא תהיה לי אפשרות להדריך אותך בדרכי ההנהגה של המלוכה. פסוק ג', ושמרת את משמרת אדוני אלוהיך, ללכת בדרכיו, לשמור חוקותיו, מצוותיו ומשפטיו ועדותיו, ככתוב בתורת משה, למען תשכיל את כל אשר תעשה ואת כל אשר תפנה שם. כן, כאן אנחנו מוצאים שדוד מדריך את שלמה בנו ומצווה אותו לשמור את דברי הקדוש ברוך הוא. מה זה משמרת השם? פרש מצודת דוד, הדברים אשר ציווה השם לשומרם ועל בינתך אל תישען. כלומר, אתה תקיים את כל מה שהקדוש ברוך הוא ציווה. ללכת בדרכיו, להיות רחום ורב חסד כמור, כלומר ידבק בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, חוקותיו הם המצוות שלא נתגלו טעמם, והם כחוק וכגזרה, מצוותיו מה שבין אדם למקום, משפטיו מה שבין אדם לחברו, עדותיו הם המצוות אשר טעמם, להעיד על נפלאות השם כשבת ומועדי השם. כן, אומר לו דוד, אם אתה תשמור את כל מצוות השם, אז אתה תשכיל את כל אשר תעשה. כלומר, אתה תצליח. מעין זה אנחנו גם מצאנו בדברי הקדוש ברוך הוא ליהושע בפרק א'. פסוק ד', למען יקים אדוני דברו אשר דיבר עליי לאמור, אם ישמרו בניך את דרכם, ללכת לפניי באמת בכל לבבם ובכל נפשם, לאמור לו יקרת לך איש מעל כיסא ישראל. כלומר, אומר דוד לשלמה, יש לי הבטחה מהקדוש ברוך הוא שהמלכות תישאר במשפחה שלנו, אבל זה בתנאי עם כל המלכים העתידים לקום עם המשפחה שלי, הם ילכו בדרך השם. פסוק ה', וגם אתה ידעת את אשר עשה לי יואב בן צרויה, אשר עשה לשני שרי צבאות ישראל, לאבנר בן נר ולעמסה בן יתר, ויארגם, וישם דמי מלחמה בשלום, ויתן דמי מלחמה בחגורתו אשר במותניו, ובנעלו אשר ברגליו. כן, כאן עכשיו עובר דוד לחלק הנוסף של הצבאה, הוא מבקש משלמה שעכשיו יהרוג את מי שהרה לדוד בחייו. כן, הראשון שבהם הוא יואב. מה פירוש בפסוק ה', גם אתה ידעת את אשר עשה לי יואב. מה הכוונה שעשה לי? לפרש המצודת דוד, כי על כי הם באו בהבטחת דוד והלכו בשליחותו. כן, אומר דוד, אבנר בנר והמסע בן יתר הלכו בשליחותי, ואם כן יואב שהרג אותם יחשב אם כן לדוד לחלימה בזה. כלומר, אומר דוד, יש כאן פגיעה אישית בי, כי הם הלכו בשליחותי, ולכן ברגע שיואב פגע בהם הוא גם פגע בי. כלומר, יש כאן פגיעה בכבודי. שני שרי צבאות, מדוע הם נקראים שניהם שרי צבאות? כי גם המסע היה שר הצבא לאבשלום, וגם כוונתו של דוד הייתה למנות את המסע כשר הצבא במקום יואב, ואבנר היה שר הצבא של שאול. וכן, מה זה המשך הפסוק, ליישם דמי מלחמה בשלום? פרש המצודה דוד, אדם שהיה ראוי לשפוך באנשי מלחמתי שפך הוא באנשי שלומי. כלומר, אותו דם שיואב היה אמור לשפוך מהאויבים שלי, את הדם הזה הוא שפך באנשי בריתי. ויתן דמי מלחמה, מה פירוש? פרש המצודה דוד, אדם הראוי לשפור במלחמה בגבורה מפורסמת, שפר באנשי שלומי בעורמתו. וכן, שוב, במקום להשתמש בגבורה ולהרוג את האויבים, יואב הרג את אוהבי דוד בעורמה. סוף הפסוק, בחגורתו אשר במותניו ובנעלו אשר ברגליו. פרש הצודה דוד רוצה לומר, במה שחגר חרבו מוצמדת במותניו לרוחבו, כדי שתהיה נוחה ליפול בשחייה מועטת, וכשיצא מול המסע, שכה מעט לתקן מנעלו, ונפלה חרב מתארה, והגביעה בידו והיכה ונפש, והמסע לא נשמר על קיראה את אשר החרב נפלה מעצמה. כלומר, מה שמסופר בשמואל ב' שיואב הרג את המסע בעורמה, שהוא הפיל את החרב שלו, והמסע לא נשמר מן החרב, ובעורמה הוא הרג את המסע. מה פירוש בנעלו אשר ברגליו? מביא כאן הרד"ק כדרשת חז"ל, ובנעלו אשר ברגליו שהרג את אבנר, כלומר כאשר יואב הרג את אבנר, הוא הרג אותו גם בעורמה. איך? שאל לו גידמת איך חולצת. שאל יואב את אבנר איך גידמת, שאין הידיים יכולה לעשות חליצה. והיה שוחר ומראה לו, כי בשינה היא חולצת. כלומר, אז אבנר הראה לו, ואמר לו שהיא תחלוץ עם השיניים, ואבנר התכופף להראות איך אפשר לחלוץ נעל עם השיניים. ואז היכה הוא, כלומר, באותו רגע שאבנר לא נשמר מן החרב, הלך יואב והרג אותו. עשו כבר, ועשית כחוכמתך, ולא תורץ צוותו בשלום שאול. פרש הרד"ק, כלומר שלא תארגנו עד שתמצא עליו עילה, אף על פי שהוא חייב מיתה. כלומר, אומר לו דוד לשלמה, אל תהרוג אותו סתם, אלא אתה תמצא בו איזה דבר שהוא לא בסדר, ועל הדבר הזה אתה תהרוג אותו. מדוע? הרי לכאורה הוא כבר חייב מיתה. אומר הרד"ק, כי מלחמות השם נלחם וטובות נמצאו בו, אלא שהרג לאלה שני עשרים חינם, לפיכך תעשה כחוכמתך, שתביאו לידי עילה וסיבה שהתחייב הריגה. כלומר, בכל אופן, יואב נלחם ועזר לדוד במלחמות שלו, לכן סתם בלי סיבה להרוג אותו, אל תהרוג אותו, אבל אתה תמצא איזושהי סיבה שבגללה הוא יהיה חייב מיתה. ולא תורץ צוותו בשלום שאול, שלא תניחנו למות מיתת עצמו, אלא יארג כמו שארג. ולבני ברזילי גלעדי, פסוק זין, תעשה חסד והיו באוכלי שולחניך, כי כן קרבו אליי בבורכי מפני אבשלום אחיך. כלומר, לתת קצת רווח בין הציווי להרוג את יואב לבין הציווי להרוג את שימי, יש גם עניין של חסד. אם כן, דוד מצווה את שלמה לדאוג לבני ברזילי, שהם דאגו לדוד כאשר הוא ברח מפני אבשלום, ולכן צריך להשיב להם כגמולם הטוב. פסוק ח', והנה עמך שימי בן גרה בין הימינים לבחורים, והוא כללני כללה נמרצת ביום לכתי עם החניים, והוא ירד לקראתי הירדן וישבה לו באדוני למור עם עמיתך בחרב. וכן, הבא אחרי יואב הוא שימי, ומזכיר דוד לשלמה ששימי כלל את דוד כללה נמרצת. מהי כללה נמרצת? מפרש כאן הרד"ק, ביזה אותי בדברים ובמעשה, כללה נמרצת חזקה, שאמר לו איש הדמים ואיש הבליעל. וחז"ל דורשים כללה נמרצת, נוטריקון, הנון נמרצת זה ראשי תיבות, נון נואפו, מואביו, רוצחו, צוררו, תועבהו. כלומר, בכל ביטוי הגנאי האלה, כלל שימי את דוד. אומר דוד, למרות שהוא ירד לקראתי הירדן, ואני נשבעתי לו שאני לא אגע בו, פרש הרד"ק, ירד לקראתי שאמחול לו ונשבעתי לו שלא אמיתנו. בכל אופן, אף על פי שנשבעתי לו שלא אמיתנו, חייב מיתהו. אבל כדי לשמור שבועתי, אני נשבעתי לו הרי שאני לא אמית אותו, לא תמיתנו שתמצא לו עילה ואבון, וסובב אתה את הדבר שיהיה אבון לידי אבון, שיהיה לך דין עליו כדי להמיתו, כי איש חכם אתה. כלומר, אומר דוד, מכיוון שאני נשבעתי לו שאני לא ארוג אותו, לכן אתה תמצא איזושהי סיבה שבגללה הוא יהיה חייב מיתה, וכאשר הוא ייפול ויעבור את אותה עבירה, אתה תהרוג אותו. פסוק ת', ואתה אל תנקהו, כי איש חכם אתה, וידעת את אשר תעשה לו, והורדת את צוותו בדם שאול. אומר, גם כאן ישנו ציווי, רוצה לומר, אל תחוש להדרו בעבור צוותו, כלומר, אל תחשוש בגלל שהוא מבוגר שצריכים לכבד אותו, אלא הורדת את צוותו בדם שאול. כלומר, אל תניחנו למות על מיטתו, כי אם ישפך דמו בחרב. פסוק י', וישכב דוד עם אבותיו ויקבר בעיר דוד. י' א', בימים אשר מלך דוד על ישראל 40 שנה, בחברון מלך 7 שנים, ובירושלים מלך 33 שנים. וכאן כבר מאיר המצודת דוד, שלמרות שבספר שמואל ב', פרק ב', כתוב שדוד מלך בחברון 7 שנים ו6 חודשים, ומדוע כאן לא מוזכרים השישה חודשים, עונה המצודת דוד, לא חש למנותן כאן. כלומר, כאן אנחנו עוסקים במספרים שלמים, 40 שנה, ולכן לא תערכו לכתוב את החודשים. הסבר שני, על קיה נרדף מאבשלום 6 חודשים. כלומר, 6 חודשים דוד נרדף מפני אבשלום, ולכן השישה חודשים האלה לא הוזכרו. פסוק י' ב', ושלמה ישב על כיסא דוד אביו, ותיקון מלכותו מאוד. פסוק י' ג', ויבוא אדוניהו בן חגית אל בת שבע אם שלמה, ותאמר השלום בואך, ויאמר שלום. ויאמר דבר לי אלייך, ותאמר דבר. ויאמר את ידעת כי לי הייתה מלוכה, ועלי שמו כל ישראל פניהם למלוך, ותיסוב המלוכה ותהי לאחי, כי מאדוני הייתה לו. כן, אומר אדוניהו בן חגית לבת שבע, את יודעת שכולם רצו אותי, אבל הקדוש ברוך הוא רצה את שלמה, והוא קיבל את המלוכה. ואתה, שאלה אחת אנוכי שואל מאיתך, אל תשיבי את פניי, ותאמר אליו דבר. ויאמר אמרינה לשלמה המלך, כי לא ישיב את פנייך, ויתן לי את אבישג השונמית לאישה. אומר אדוניהו, אני הייתי מקובל על כולם, ולמעשה אני הייתי צריך לקבל את המלוכה. אבל מעת השם הייתה ששלמה יקבל את המלוכה, הנה אני הסכמתי לכך, הוא המלך, ולכן לפחות אני מבקש רק משהו קטן. אני מבקש את אבישג השונמית, שהייתה סוכנת למלך דוד, אני רוצה אותה לאישה. ואיך הוא יכול לקחת אותה לאישה? יש כאן הרד"ק, כי מותרת הייתה לו. כלומר, דוד הרי לא נשא את אבישג לאישה, ולכן היא לא נקראת אשת אביו, ולכן היא מותרת לו. אבל ישנה כאן איזושהי בעיה בבקשה הזאת, וכאן כבר מציין הרד"ק, אלא שאין משתמשים בשרביטו של מלך, אלא אם כן הוא מלך. ולטוענה זו ביקש אותה אדוניהו, ובת שבע להרגישה בדבר. הלכה אומרת כך, שאם מלך מת, אז בכלים שלו לא יכול להשתמש אדם אחר, אלא רק מלך. רק מלך יכול להשתמש בחפציו של המלך. ולכן אבישג השונמית הייתה נחשבת כעין חפצו של המלך. לכן מי שמותר לו לקחת את אבישג זה רק מלך. ולכן כאן אדוניהו בן חגית בעורמה בא לבקש את אבישג, והוא חושב שאף אחד לא ישים לב לכך, ולמעשה ברגע שיאפשרו לו להתחתן איתה, ממילא כאן הוא יוכל אחר כך לבוא ולטעון, הנה אני מלך. מדוע? הנה קיבלתי לאישה את אבישג שהייתה מכלי תשמישו של המלך. אם כן, בת שבע לא שמה לב לעורמה שמסתתרת מאחרי בקשתו של אדוניהו. פסוק י"ח, ותאמר בת שבע טוב, אנוכי אדבר עליך אל המלך. כלומר, הבקשה נראית לה בקשה סבירה, אחרי שאדוניהו ויתר על המלוכה, אז הוא רק מבקש את אבישג, לכן היא אומרת, בבקשה, אני אבוא אל שלמה, ואני אבקש ממנו את הבקשה הזאת. ותבוא בת שבע אל המלך שלמה לדבר לו על אדוניהו, ויקום המלך לקראתה, וישתחו לה, וישב על כיסו, וישם כיסא לאם המלך ותשב לימינו. רק כאן אנחנו רואים לראות את גודל כיבוד ההורים של שלמה. כאשר בת שבע מגיעה, דבר ראשון המלך קם לקראתה, לא רק שהוא קם לקראתה, אלא גם וישתחו לה, הוא משתחווה לה, אפילו דבר שאנחנו לא עושים את זה היום להורים שלנו, במפגש שלנו איתם. לקום צריך לקום, אבל אף אחד לא משתחווה. והנה המלך קם ומשתחווה לאמו, ומושיב את אמו ליד כיסו. ותאמר שאלה אחת קטנה, אנוכי שואלת מאיתך, עלתה שבת פניי, ויאמר לה המלך שאלי עמי כי לא אשיב את פנייך. גם היא מתייחסת לבקשה הזאת כבקשה קטנה. ותאמר יותן את אבישג השונמית לאדוניהו אחיך לאישה. ויען המלך שלמה ויאמר לאמו, ולמה את שואלת את אבישג השונמית לאדוניהו ושאלי לו את המלוכה, כי הוא אחי הגדול ממני ולא ולאביתר הכהן אלויה בן צרויה. שלמה המלך מבין מה מסתתר מאחורי הבקשה התמימה הזאת, ולכן הוא אומר לאמא שלו, את מבקשת את אבישג? תבקשי לו את המלוכה, כי הוא אחי הגדול, וגם לאביתר וליואב, מה הם קשורים כאן? פרש הרד"ק, הבין שלמה כי בתואנה הוא מבקש אותה, כלומר לא, הוא לא רוצה את אבישג בגלל אבישג, אלא הוא רוצה אותה כדי להראות שהוא המלך, לפי שהיה אסור להשתמש בה אם לא היה מלך, ואם יתנו לו את אבישג, היה סבור שיחזיק במלכות. ומה קשורים כאן אביתר ויואב? פרש הרד"ק, והבין כי אביתר ויואב שהחזיקו את ידו יעצו את זה. לפיכך אמר לו ולאביתר וליואב בן צרויה. הוא מבין שהבקשה הזאת של אדוניהו היא לא באה מעצמו, אלא כנראה אותם שהצטרפו אליו, אביתר ויואב, הם שנתנו לו את ההצעה הזאת. וישבע המלך שלמה באדוני לאמור, כה יעשה לי אלוהים וכה יוסיף, כי בנפשו דיבר אדוניהו את הדבר הזה. כלומר, בבקשה הזאת הוא הכריע את דינו למות. ואתה חי, שוב נחזור פסוק כ"ג, וישבע המלך שלמה באדוני לאמור, כה יעשה לי אלוהים וכה יוסיף, כי בנפשו דיבר אדוניהו את הדבר הזה. ואתה חי אדוני, אשר הכינני ויושיבני על כיסא דוד אבי, ואשר עשה לי בית כאשר דיבר, כי היום יומת אדוניהו. כלומר, אני לא אחכה אפילו רגע אחד, היום יומת אדוניהו. וישלח המלך שלמה ביד בניהו בן יהוידע, ויפגע בו וימות. אומר כאן הרד"ק, אף על פי שהיה כהן, אנחנו יודעים שבניהו בן יהוידע היה כהן, ואם כן אסור להיטמע למתים, אז איך בניהו בן יהוידע הורג? תירוץ ראשון לתרץ הרד"ק, כשפגע בו לא מת מיד וסילק ידו ממנו טרם מותו. כלומר הוא נעץ בו את החרב, עדיין אדוניהו חי, ממילא בניהו עזב את היד ואחרי כן הוא מת. או אף על פי שאסור לכהן להיטמע למתים במקום מצווה מטמא, ולעשות מצוות המלך מצווה היא. הסבר שני מהרד"ק, שלצורך מצווה מותר לכהן להיטמע, וכן מותר לכהן להילחם במלחמת מצווה ולהיטמע, ולפיכך נתנו שלמה שר הצבא. כלומר, אומר הרד"ק, שבכלל, באופן כללי, מלחמות השם, מלחמות שעם ישראל נלחם, זה מלחמות מצווה, ולכן אנחנו מבינים איך בניהו בן יהוידע הופך להיות שר הצבא, ובתור שר הצבא ודאי שהוא הורג ונטמע למתים, אלא מכיוון שמלחמה זו מצווה, אז כהן מותר לו להיטמע במלחמת מצווה. ולאביתר הכהן אמר המלך, ענתות לך על שדך כי שמוות אתה, וביום הזה לא עמיתך, כי נשאת את ארון אדוני אלוהים לפני דוד אבי, וכי התענית בכל אשר התענה אבי. וכן עכשיו עובר שלמה לעסוק עם אביתר, ומה הוא אומר לאביתר? אתה עכשיו חזור לענתות העיר שלך. פרש הרד"ק, כי משם היה, כלומר אביתר בא מן הענתות, והענתות לכהנים הייתה, כמו שכתוב בספר יהושע בפרק כ"א, וכתוב גם בספר ירמיהו, שירמיהו היה מן הכהנים אשר בענתות. ומדוע אביתר נקרא איש מוות? פרש הרד"ק, חייב מיתהו שמרד במלכות, ואביתר מרד בדוד, שהיה ידו עם אדוניהו. כלומר, באותו רגע שאביתר הצטרף לאדוניהו, זה היה נקרא מרד בדוד, ולכן דינו מיתה. והיה יודע כי בידי דוד להמליך את שלמה. כלומר, אביתר ידע שהמלך המיועד הוא שלמה, ולכן זה שהוא הצטרף לאדוניהו, הייתה כאן מרידה בדוד. או אפילו לא היה יודע, מרד היה להמליך מלך בחיי דוד שלא ברשותו. אומר הרד"ק, אפילו אם אביתר לא היה מודע לכך ששלמה אמור להיות המלך הבא, עם כל זה, איך הוא משתתף בהמלכת מלך חדש, כאשר דוד עדיין בחיים. לכן, מכיוון שזה מרד, מעיקר הדין הוא חייב מיתה. אבל אומר לו שלמה, מכיוון שאתה עזרת לדוד אבי, מתי? כאשר התענית בכל אשר התענה אבי, לפרש הרד"ק, שהלך עם דוד בבורכו מפני שאול, כמו שנאמר בשמואל א' פרק כ"ב, ובבורכו מפני אבשלום, ועינוי הדרך היה להם. כלומר, כאשר הם ברחו במדבר מפני שאול, היה להם קשה להיות. ואם כל זה אביתר הצטרף לדוד, אם כן הזכות הזאת עומדת לו שהוא לא ימות. אבל מה עונשו? פסוק כ"ז, ויגרש שלמה את אביתר מיות כהן לאדוני, למלא את דבר אדוני אשר דיבר על בית אלי בשילו. מפרש הרד"ק שאביתר שולחים אותו לענתות והוא לא יכול לשמש ככהן גדול. ומעתה התחיל העונש על בית אלי, כמו שנאמר בשמואל א', ספחני נא הלכת הכהונות, כי לעולם לא יהיה להם שום שרה מכהונה, אלא יהיו נטפלים לאחרים שיהיו שרים עליהם, ואביתר מבית אלי. כלומר, בית אלי שנגזרה להם הגזרה שלא יהיה ממשפחתם כהן גדול, עכשיו הגזרה הזאת באה לידי ביטוי שאביתר מגרשים אותו לענתות ואין לו שום אפשרות להיות כהן גדול. כלומר אנחנו רואים את הגזרה שנגזרה על בית אלי בתחילת ספר שמואל ועד אנחנו נמצאים עכשיו כבר בספר מלכים שהגזרה הזאת עדיין קיימת בעולם ועכשיו אביתר הגזרה הזאת חלה עליו שהוא לא יוכל לשמש ככהן גדול. והשמועה פסוק כ"ח. והשמועה באה עד יואב, כי יואב נטע אחרי אדוניה ואחרי אבשלום לא נטע. וינס יואב אל האוהל אדוני ויחזק בקרנות המזבח. כן, עכשיו יואב שומע את מה שנעשה לאדוניה ומה שנעשה לאביתר, והוא בורח אל אוהל השם ומחזיק בקרנות המזבח. מדוע עכשיו שלמה רוצה להרוג אותו? כמו שכתוב פסוק כ"ט, ויוגד למלך שלמה, כי נס יואב אל אוהל אדוני, והנה אצא למזבח, וישלח שלמה את בניהו בן יהודה לאמור, לך פגע בו. אבל לכאורה, איזה עבירה יש בכך שהוא ברח למזבח? פרש הרד"ק, כיוון שהוגד לו לשלמה, כן, כי הלך והחזיק בקרנות המזבח, אמר זה קצת מרד, שחושב להינצל מידי, והנה הוא עדיין בדעתו במרדו, וכיוון שנס מפני ואני לא אמרתי לאמיתו, לפיכך ציווה את בניהו שיפגע בו. כלומר, אומר שלמה, מה פתאום הוא בורח לקרנות המזבח? לא אמרתי שום דבר של להרוג אותו, אלא אם הוא בורח, כנראה הוא מבין שמגיע לו מיתה, כלומר, הוא כנראה מצטרף או חושב למרוד, ועל זה יגיע לו המיתה. ממשיך הרד"ק ומביא דברי רבותינו שנתנו טעם אחר, כי אחרי אבשלום לא נטע. מה פירוש הפסוק? כי יואב נטע אחרי אדוניהו ואחרי אבשלום לא נטע. פרשו חז"ל, כי אחרי אבשלום לא נטע, אמרו ביקש לנטות ולא נטע. כלומר גם בדבר אבשלום מרד יואב בליבו, הוא ביקש לנטות, אלא שלא נטע אחריו, ואמר עדיין לחלוחית של דוד קיימת, כלומר גבורתו. אבל בדבר אדוניהו שהיה דוד זקן ומוטל במיטה, נטע אחרי אדוניהו בגלוי. כלומר, ראש הדברים שפרש הרד"ק, מה הכוונה ואחרי אבשלום לא נטע? כלומר, שיואב כבר במרד אבשלום רצה להצטרף לאבשלום, רק עדיין הוא פחד מדוד, כי דוד עדיין היה במלוא כוחותיו. אבל כאשר דוד כבר נחלש, אז יואב הצטרף לאדוניהו, כלומר הוא נענש גם על זה שהוא הצטרף לאדוניהו, וגם על זה שבליבו היה להצטרף למרד אבשלום. אם כן, הוא מגיע אל המזבח, ויבוא בניהו אל אוהל אדוני, ויאמר אליו, כה אמר המלך צא, ויאמר לו, כי פה אמות. וישב בניהו את המלך, דבר למור, כה דיבר יואב וכה ענן. אם כן, מה העניין הזה שהוא מגיע אל אוהל השם ומחזיק בקרנות המזבח? פרש כאן המצודת דוד, כמו שאמר, שהחזיר בקרנות המזבח, ואמרו רבותינו, כי בדבר זה טעה יואב, כי לא היה קולט המזבח אל השגגה ועל גגו, דכתיב מעי מזבחי ולא על מזבחי. ומוסיפים חזה במסכת מכות, שתי טעויות טעה יואב, טעה שאינו קולט אל הגגו, והוא תפס בקרנותיו, טעה שאינו קולט אל המזבח בית עולמים, אביי אמר גם בזה טעה, טעה שאינו קולט אל הכהן ועבודה בידו, והוא זר היה. משמעות הדבר, ישנה הנחה שאם כהן הרג בשגגה תוך כדי עבודה במקדש, אז אם הכהן עולה על המזבח ועוזר או בוחז בקרנותיו, ממילא דינו כאילו כהן שהגיע לעיר המקלט, ואנחנו יודעים שהוא עוצר בשגגה שהגיע לעיר מקלט, אי אפשר לגעת בו לרעה. אז ממילא כהן בעבודתו שבבית המקדש קבוע, תוך כדי עבודה כשהוא הרג, הוא הולך ומגיע לגדולו של המזבח ואוכל בקנות המזבח, זה כאילו נמצא בעיר מקלט. וכאן יואב טעה, שהרי יואב לא היה כהן, לא היה בזמן העבודה, לא היה על גגו של המזבח, וכאן זה גם לא בית המקדש הקבוע שהיה. ולכן אומר המלך ליואב, לבניהו, לך תהרוג את יואב. אבל קודם כל, בניהו מנסה לשכנע את יואב לעזוב את המשכן. הוא אמר לו, כאמר המלך צא, ויאמר לו, כי פה אמורות. מדוע הוא עונה, יואב מסרב לצאת? פרש המצודה דוד, כי יואב הבין בדבר שעל כל פנים ימיתנו, ואמר לו, אצא כי פה אמות. בדעתו הייתה להחתיא את שלמה במה שיתמה אוהל אהרון כאשר ירגיעו שמה. תואר, יואב אומר, אני ממילא כבר ימות, ולכן אני רוצה למות כאן ביד המזבח, שאם יארגו אותי כאן, אז העבירה הזאת שארגו מישהו ליד המזבח ותימו את מקום המזבח, יהיה על ראשו של שלמה. ויאמר לו המלך עשה כאשר דיבר, ובגע בו וקברתו ואסירותה דמי חינם אשר שפך יואב מעלי ומעל בית אבי. כלומר, אומר לו שלמה בבניהו, אם הוא לא רוצה לצאת, אז תהרוג אותו במקומו. וכך אנחנו נסיר מעלינו את דמי החינם ששפך יואב. מפרש הצדה דוד, במה שתמית אותו יגולגל עוד זכות. כלומר, לא תהיה, אומר לבניהו, לא תהיה עבירה בכך שאנחנו הורגים אותו, אלא עד רבה תהיה לנו זכות. מדוע? כי תסיר עונש דם חינם מעליים על בית אבי. כי אם לא יארגו, יהיה עונש עלינו מעל כך שלא ביארנו הרע. פסוק למבט, וישיב אדוני דמו על ראשו, אשר פגע בשני אנשים צדיקים וטובים ממנו, ויארגם בחרך בחרב, ואבי דוד לא ידע את אבנר בנר שר צבא ישראל, ואת המסע בין יתר שר צבא יהודה. ושבו דמם בראש יואב ובראש זרו לעולם, ולדוד ולזרו לביתו לחיסו, יהיה שלום עד העולם מעם אדוני. ויעל נהר בן יהוידע ויפגע בו וימיתהו ויקבר בביתו במדבר. מה הפירוש בביתו במדבר? מפרש המצודה דוד, בבית שהיה לו במדבר, במקום שהיו רואים מקנהו. כלומר, היה ליואב כנראה הרבה מקנה, ומקנה מוצאים אותו למירה במדבר, לכן הבית שלו היה במדבר. ורבותינו זל אמרו שהיה ביתו הפקר לעניים כמדבר שהוא הפקר לכל. כלומר, כאן אנחנו מסיימים במידה טובה על יואב, שהבית שלו היה הפקר לעניים. כלומר, כמו שהמדבר זה מקום מופקר, כך הבית שלו היה פתוח לעניים. פסוק למדי, ויתן המלך את בניהו בן יהוידע תחתיו אל הצבא, וצדוק הכהן נתן המלך תחת אביתר. וישלח המלך ויקרא לשימי, ויאמר לו, בנה לך בית בירושלים, וישבת שם, ולא תצא משם ענה וענה. כלומר, כיוון ששימי גר בבחורים, אומר לו, עכשיו שלמה, אתה תבוא לגור בירושלים, ואתה אסור לך לעזוב את ירושלים. והיה ביום צאתך ועברת את נחל קדרון, ידוע תדע כי מות תמות, דמך יהיה בראשך. כלומר, אבון מיתתך יהיה עליך. מדוע? כי אתה תעבור בכך על הצו שאני מצווה אותך לא לעזוב את ירושלים. ויאמר שימי למלך, טוב הדבר כאשר דיבר אדוני המלך, כן יעשה עבדך וישב שימי בירושלים ימים רבים. וכאן לכאורה נשאלת השאלה, הרי דוד ציווה את שלמה שהוא יגרום למיתתו של שימי, והנה כאן שלמה אומר לשימי, תבנה בית בירושלים, תגור בירושלים, אומנם אסור לך לצאת, אבל ירושלים עיר הקודש, הרבה אנשים היו שמחים להיות בירושלים בלי לעזוב. אז איך שלמה מנסה, ירצה לקיים את מאמרו של דוד אביו? אלא כאן עולה יסוד גדול. תמיד אדם שאוסרים עליו משהו, תמיד יש לו רצון להפר את האיסור. ולכן שלמה ידע שבאותו רגע שהוא אוסר על שימי לעזוב את ירושלים, כבר מאותו רגע יהיה בו איזה כל הזמן יצר הרע, איך הוא יכול להפר את הצו הזה. וכך היה. פסוק למתת, ויהי מקץ 3 שנים, ויברחו 2 עבדים לשימי אל אחיש בן מעכה מלרגת, ויגידו לשימי לאמור, הנה עבדיך בגת. ויקום שימי ויחבוש את חמורו, וילרגת אל אחיש לבקש את עבדיו, וילך שימי ויבא את עבדיו מגת. וכאן 2 עבדים של שימי בורחים, ושימי לא מתייחס לצו שאוסר עליו לעזוב את ירושלים, והולך אל אחיש כדי לקבל בחזרה את 2 עבדים שלו. ויוגד לשלמה כי הלך שימי מירושלים גת וישוב, אם כן מודים לשלמה, הנה הוא עזב את העיר וחזר. וישלח המלך ויקרא לשימי ויאמר אליו, הלא השבעתיך באדוני, והיית בך לאמור ביום צאתך, והלכת ענה וענה, ידוע תדע כי מות תמות, ותאמר לי, טוב הדבר, שמעתי. כלומר, אתה הסכמת למה שאמרתי, אולי לא הסכמת, אבל הבנת את מה שאמרתי, הבנת את המשמעות, שבכך שאתה תעזוב את ירושלים אתה תמות, ומדוע לא שמרת את שבועת אדוני, ואת המצווה אשר ציוויתי עליך? ויאמר המלך אל שימי, אתה ידעת את כל הרע אשר ידע לבבך, אשר עשית לדוד אבי, והשיב אדוני את רעתך בראשך. עכשיו אתה תענש גם על מה שאתה עשית לדוד אבי. והמלך שלמה ברוך, וכיסא דוד יהיה נכון לפני אדוני עד עולם. ויצב המלך בניהו בן יהוידע, שוב בניהו בן יהוידע מקבל פקודה להרוג את שימי, ויצא ויפגע בו וימות. וכן שימי גם הוא נהרג, והממלכה נכונה ביד שלמה. מה פירוש הדבר והממלכה נכונה ביד שלמה? פרש רשי, כלומר לא נענש על כל אלה, מכיוון שאנשים האלה הגיע להם עונש מוות על מה שהם עשו, לכן שלמה לא נענש על מה שהוא עשה. והרד"ק מוסיף, כיוון שמתו אויביו, המלוכה הייתה נכונה ביד שלמה. כלומר, באותו רגע שעכשיו הוא גרם למיתתם של כל אלה שהיו יכולים להפריע לשלמות הממלכה, ליציבות של השלטון שלו, אם כן, עכשיו אחרי שהם אינם בחיים, ממילא עכשיו מלכותו של שלמה יציבה ומושלמת.